שלום וברכה וערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימודנו הקדוש במסכת אבות פרק ג'. לגבי המספור של המשנה, אני לא יכול להגיד לכם את מספר המשנה, בגלל שזה משתנה ממהדורה למהדורה. אצלי, למשל, זה משנה י' ד', אבל אצל אחרים יכול להיות שזה מספור אחר. זה הוא היה אומר חביב אדם שנברא בצלם. משנה שהחילון הוא בא בפעם הקודמת. נכון? עכשיו, אני מנחש וגם יודע שיש אנשים פה בציבור שאין להם ספר. למה? עשיתי הכל כדי שיהיו ספרים על השולחן. בסדר? יש מישהו שאין לו ספר? יש פה ספרים. טוב. ובכן, אנחנו ממשיכים במשנה של חביב אדם שנברא בצלם או בצלם אלוהים, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר בצלם אלוהים עשה את האדם. הזכרנו שהפסוק שמובא כאן כדי לדבר על ערכו של האדם איננו הפסוק המדבר על בריאתו של האדם. ויאמר אלוהים נעשה אדם, או ויברא אלוהים את האדם בצלמו, שזה בפרק א' של ספר בראשית פסוק כ' ז', או בפרק ה', זה ספר תולדות אדם בדמות אלוהים עשה אותו, גם זה לא מובא. אלא כאן מובא פסוק מפרק ט' של ספר בראשית, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אם כן, מדובר בפסוק המורה על החיבה שיש לאדם. איפה רואים את החיבה של האדם? שדמו ננקם. כן? אין אדישות לדמו של אדם, בעוד שלא מצאנו נקמה לדם בהמה שנשפך. מה שאין כן, דם האדם שנשפך, יש נקמה לדמו. אם כן, מכאן שהאדם חביב. זה הביטוי לזה שהוא נברא בצלם אלוהים. בכלל, אחד הדברים המעניינים, כשרוצים לעמוד על דברים מהותיים, תמיד לראות את ההשלכה המעשית. ההשלכה המעשית מקרינה על השורש, למרות שהיא לא מקיפה את השורש. עד כאן מובן? טוב. עכשיו, לפני שאנחנו ממשיכים, רק לגבי המושג אדם שמוזכר כאן, יש הבדל בין דברי רבי עקיבא עצמו לבין הפסוק שהוא מביא. הפסוק, דברי רבי עקיבא אומרי זה שחביב, מי חביב לפי רבי עקיבא? מישהו יודע? אדם, נכון? אדם. א' ד' מ'. והפסוק אומר כי בצלם אלוהים עשה את האדם עם ה'. אז אפשר לראות אם כן שרבי עקיבא לא הבדיל בין אדם לבין האדם. בוא נאמר אחרת, לשון המקרא זה האדם, לשון חכמים אדם. כן, רבי עקיבא הוא לא בתקופה המקראית, הוא בתקופה הפוסט-מקראית, ולכן הוא משתמש בביטוי אדם. ואילו התנ"ך, המקרא, משתמש בביטוי האדם. האם יש כאן איזשהו הבדל? אז כאן אני חייב להרחיב קצת את הסוגיה מתוך דבריהם של שני תלמידים של רבי עקיבא. כן? כלומר, כדי שהדברים יהיו ברורים, אני אזכיר שלרבי עקיבא יש הרבה תלמידים, אחד מהם רבי מאיר והשני רבי שמעון. רבי שמעון הוא רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון, נתחיל עם זה. רבי שמעון אומר, לא יודע מי זה מה, נתחיל עם רבי מאיר. מפריע לכם? יכול להתחיל עם רבי מאיר? יאללה, נתחיל עם רבי מאיר.
בעל הנס.
הוא המכונה רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר אומר,
מניין לנוכרי? מה זה נוכרי?
גוי.
מניין לנוכרי שעוסק בתורה, שהוא ככהן גדול? שנאמר, אלה החוקים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אומר רבי מאיר, כהנים, לוויים וישראלים אין כתיב כאן, אלא האדם, ללמדך שאפילו נוכרי, שהוא כלול במילה האדם, שעוסק בתורה, שהוא ככהן גדול. אם כן, רבי מאיר מבין שכשכתוב בתורה האדם, זה כולל את כולם. זה כולל ישראל, גויים וכדומה. בסדר? זאת ההנחה של רבי מאיר, ומזה הוא מגיע למסקנה מרחיקת לכת, שנוכרי שעוסק בתורה הוא ככהן גדול. רבי שמעון דן בפסוק, יש פסוק בפרשת חוקת לגבי טומאה, ושם יש טומאת מת. מה זה טומאת מת? אדם מת, הוא מתאמה. איך הוא מתאמה? יש כמה אופנים של טומאה. טומאת מגע, כלומר אם אדם, אם אני נוגע במת, בגוף של המת, יש לי מה שנקרא טומאת מת על ידי מגע. אבל מה קורה אם אני נכנס למקום, לאוהל או לחדר, שבו נמצא המת ולא נגעתי בו? האם אני נטמא או לא נטמא? מה ההלכה אומרת? נטמא, יש טומאת אוהל. לכן תמיד בבתי חולים יש עזרה לכהנים ודברים כאלה, נכון? זאת אומרת שיש מישהו שמת בבית החולים, אומרים לכהן, אתה כעת לא יכול להיכנס. מה קורה אם המת הזה הוא גוי? האם יש, הרי טומאת מגע בגוי? יש. אם אני נוגע בגוף של גוי מת, אני טמא. מה יקרה אם אני נכנס לחדר שבו נמצאת גופתו של המת, הגוי? התשובה לפי רבי שמעון היא שלא. למה? כי כתוב בתורה, אדם כי ימות באוהל, כן, אדם, אם כן אומר רבי מאיר, אדם זה ישראל. בלבד. שנאמר, הוא מביא פסוק בספר יחזקאל, ואתם צוני, צון מרעיתי, אדם אתם נאום השם. למי נאמר הפסוק הזה? לעם ישראל. אדם אתם נאום השם. ואז אומר רבי שמעון, מכאן שרק ישראל נקראים אדם, ואין אומות העולם כראויים אדם. אז מה אם כן קרויים? זה גם שאלה. זה שאלה. מה אם כן קרויים? אני עוד לא אמרתי מה אם כן קרויים. אולי בהמה. מי שלא אדם, אז אולי הוא בהמה. מה? מה?
לא בן אדם.
אולי בן אדם, לא יודע. אני בינתיים פה בשלב השאלות.
מה אדם? אז לפי רבי מאיר.
מה?
לפי רבי מאיר, בואי ששבת לך
להגיד איתה. אז לפי רבי מאיר, לכאו הגוי שעסק בתורה, לא רק שהוא לא חייב מיטה, אלא כל הכבוד לו, הוא ככהן גדול.
אבל אין סתירה ביניהם, יש לו
ה'. אז אתה החלטת כדעת רבנו תם. נחלקו בהבנת הדבר הזה. עכשיו, למה אני פה ציינתי ששניהם תלמידי רבי עקיבא? כי אותו רבי עקיבא הוא זה שאומר לנו באותה המשנה, חביב אדם שדיברה בצלם, שנאמר כי בצלם אלוהים עשה את האדם. רואים כן שאצל רבי עקיבא אין הבדל בין אדם להאדם. לכן אמר רש"י, וגם אמר רבנו תם, נכדו, רש"י אומר שרבי מאיר ורבי שמעון, ידעתי שאפשר לסמוך עליך, רש"י אומר שרבי שמעון ורבי מאיר חלוקים זה על זה. כלומר, רבי מאיר הוא ליברל ורבי שמעון גזעני. עכשיו, בסדר, אפשר לקבל את ההסבר של רש"י, יש רק קושי אחד.
לפי איך שהסברת זה לא רק משתמע.
למה זה לא משתמע?
זה האדם וזה האדם.
רגע, רגע, אני מדבר על רש"י. רש"י לא עושה את החילוק הזה. רש"י אומר, רבי שמעון ורבי מאיר חלוקים. כך אומר רש"י. הקושי שיש בדברי רש"י, שאיך ייתכן ששני תלמידיו המובהקים של רבי עקיבא היו חלוקים בהבנת דברי רבם המפורשים, חביב אדם שנברא בצלם, זה מחלוקת קיצונית מדי. ולכן, רבנו תם. רבנו תם, יש לו פירוש אחר. רבנו תם אומר שמסכימים, אלא שיש הבדל בין האדם לאדם. הגויים נקראים בשם האדם, וישראל נקראים בשם אדם.
אז זה
רק הגויים
נקראים באדם? כי אתה יודע שזה כולם, כולל אותנו.
יכול להיות שגם כולל אותנו. כן, נביא מקבל את כל דן את כל האדם לכף זכות. אבל בפשטות, הביטוי האדם הוא ביטוי כלל אנושי, ואדם זה ביטוי ישראלי. ככה מסביר רבנו תם.
כן. עדיין יש מחלוקת.
למה יש מחלוקת? לא, למה? רבי מאיר דיבר על האדם, ורבי שמעון דיבר על אדם. יוצא שרבי מאיר מסכים להלכה של רבי שמעון, ורבי שמעון מסכים להלכה של רבי מאיר.
אז למה רבי שמעון לא דיבר על כולם? למה
הוא
דיבר רק על ישראל?
כי זה היה הנושא שהוא לימד בבית המדרש באותו יום. לדעת האם יש טומאת אוהל בגוי, הוא אמר לא, אין טומאת אוהל בגוי. שנאמר, אדם כי ימות באוהל. אומר, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. מה אם כן קרויים? הוא לא אמר. הרי זה יתבקש, הוא יאמר, והוא לא אמר. לכן רבנו תם אומר, הוא בוודאי ישאיר את העבודה לרבי מאיר. כן.
יש פה
רעשי,
יש פה בעיה.
בצלם
ובנועם. בצלם ובנועם עשה את האדם. אז ברור שמדובר פה על כל אדם.
אתה אומר, ברור שמה שכתוב בצלם אלוהים עשה את האדם, זה כולל כל אדם, שהרי מדובר בדיני בני נוח. אז אם כן, אתה מקשה על רש"י או על רבנו תם? אתה מקשה על רש"י, נכון? בצדק. אתה מקשה על רש"י, איך אתה רש"י מבין שזו מחלוקת, הרי בצלם הוא עשה את האדם, זה נאמר בפני נוח. מה יענה על זה רש"י? שזה לפני מתן תורה. כן? מה אתה אומר?
ושניהם הגיעו למקום אותו מורה.
מחלוקת בהבנת דברי רבם.
כל אחד אומר משהו ש...
כן, אבל אני אומר שזה... רגע, 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 רגע. אבל זה דבר כל כך קרדינלי, כל כך בסיסי, שקשה לומר שדווקא בנקודה הבסיסית הם חלוקים בהבנת דברי רבם. יש קושי. הם
מביאים שתי צדדים של אותו דבר.
אז הם לא חלוקים. אז אתה אומר כמו רבינו תם.
למה כל אחד מבין רק חלק מהדבר?
למה כל אחד... זה שאלה שאני יכול לשאול את רבינו תם. למה כל אחד דיבר רק על חלק אחד? זו השאלה שזה אפשר. מדוע רבי שמעון, אם כבר הוא מסכים לחילוק, למה שהוא לא ידבר על מה שרבי מאיר מדבר? אבל זה לא שהם חלוקים אם ככה. אלא כל אחד היה רגיש, אלא זה אומר שכל אחד היה רגיש לממד אחר בדברי רבו. בסדר. יכול להיות אם כן שרבי שמעון, לפי השליחות ההיסטורית המיוחדת שלו, הוא בא לדבר על קנאות לאומית, ולכן הוא לא רוצה לדבר על הממד האוניברסלי, ורבי מאיר, השליחות ההיסטורית שלו זה לדבר על הממד האוניברסלי, ולכן הוא לא רוצה לדבר על הממד הפרטיקולריסטי. יכול להיות. זה מתחיל, אז בעצם לפי דבריך, איך קוראים לך?
מידן.
מידן. כן, אז מידן מהווה כאן שיטה שלישית, שהיא מקרבת בין רש"י לרבנו תם. זה השיטה של מידן. בסדר? כן, כלומר. לא, באמת. כלומר, יש לנו פה שלוש שיטות, רש"י, רבנו תם ומידן. כן, עכשיו, בואו נראה. אז רש"י אומר שאחד גזעני והשני קוסמופוליט. רבנו תם אומר, לא, כל אחד דיבר על צד אחר. מידן שואל, וגם זה אפשר. אז מדוע שכל אחד לא ידבר גם על הצד השני? כי כל אחד יש לו שליחות משלו. רבי שמעון בר יוחאי, הוא עכשיו במלחמה נגד הרומאים. אז כשאתה במלחמה נגד הרומאים, אל תספר לי שהם טובים. כן? רבי מאיר, הוא, כתוב שבתורה שלו, היה כתוב כותנות אור, ולא כותנות עור. הוא רואה את האור שמאחורי העור, ולכן הוא מדבר דווקא על הממד העליון. בסדר? אז זה בעצם מהווה שיטה מחברת. מה שחשבנו שרש"י ורבנו תם חלוקים באופן מהותי, הנה אתה מסביר לנו שהם קשורים בסופו של דבר זה בזה.
עכשיו אני רוצה קצת יותר להבין את החילוק הזה. החילוק בין אדם להאדם. מה ההבדל בין אדם לבין האדם? אם היית אומר שהיהודים נקראים אדם והגויים בהמה, אז הדברים היו ברורים. זה אדם, זה בהמה, אבל זה לא מה שכתוב. כתוב אדם והאדם. זה שם מכובד וזה שם מכובד, אז בשביל מה עשית את החילוק הזה? אז קודם כל יש הבדל בין אדם בלי הידיעה, זה שם פרטי. יש אנשים שקוראים להם יוסי, יש אנשים שקוראים להם אלברט, ויש אנשים שקוראים להם אדם. נכון? אדם בתור שם פרטי. אדם סמית, למשל. כן? מהאבות תורת הכלכלה. כן? אדם. ויש האדם, זה נאמר על משהו כללי. למשל, ככל האדם. אני אדם ככל האדם. מה זה ככל האדם? אני כמו כולם. זה משהו שכולל אותי עם כולם. ומילא זה גם סתמי. הרי אי אפשר להגיד על מישהו שיש לו שם פרטי, להגיד ה-יוסף. כן, לא אומרים ה-יוסף. אלא אם כן, מתכוונים לזלזל בו. למשל, לפעמים אומרים, ה-יוסף הזה. כן, ה-יוסף הזה, למה אני נתתי לו ה-יתיה? כדי לבזות אותו, כדי להפוך אותו מאישיות לישות, לחפץ, למשהו. ברור? ולכן, על שם פרטי אי אפשר לשים ה-יתיה. אבל על שם כללי, זה גם שם משפחה. יקותיאל אדם. ויש גם היישוב אדם. כן? יקותיאל אדם היה גם רמטכ"ל. ולא, סגן רמטכ"ל, נכון? סגן רמטכ"ל. כן? והרמטכ"ל היה אז רפול. היה רפול, רפול, כן, 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 בהחלט. מלחמת לבנון. אז בכלל לא קראו לה מלחמת לבנון. קראו לה שלום הגליל. בגלל מלחמת לבנון השנייה. אז קוראים לה עכשיו מלחמת לבנון הראשונה. כן? כמו שיש, למשל, בזמן מלחמת העולם הראשונה, לא חשבו שהיא מלחמת העולם הראשונה. חשבו שקראו לה מלחמה. נכון, המלחמה הגדולה. נכון, נכון. זה רואה שאיך הדברים מתקשרים, נפלא. כן, בבקשה.
איך את
כן, נכון. אז יש לנו גם כיוון הפוך. כן, יש אפילו בין מפרשי המקרא בימי הביניים שהסבירו שכתוב האדם זה איש מעלה. אז יש מעלה לזה, יש כנראה מעלה גם לזה. אז אני אסביר למה הכוונה. אדם זה השם של ישראל בתור עם. כן? איך אומר הנביא? אדם, אתם נאום השם. הוא מדבר על כלל ישראל. ואתם צוני, צון מראיתי, אדם אתם נאום השם. כלומר, שכאומה אנחנו מוצאים מלפועל את הצלם אדם. ואז נשאלת השאלה, מה כאומה אני יודע, האיטלקים מוצאים אל הפועל. האם נגיד ככה, איטליה זה דבר שקיים, נכון? יש זהות איטלקית. האם הזהות האיטלקית זהה לזהות אדם?
הם לא יהודים.
הם לא יהודים, אז לא, אבל מה הם כן?
האדם.
הם חלק, הייתי אומר ככה, אחד חלקי 70, נדבר במובנים טיפולוגיים. אחד חלקי 70 של הזהות האנושית. כלומר, יש אופן איטלקי להיות אדם. שאיננו זהה לאופן הווייטנמי להיות אדם. כלומר, אם אני לוקח את הזהות הווייטנמית, והיא אכן קיימת, היא מהווה ממד מסוים של נפש האדם. ולכן אי אפשר לומר על וייטנאם כזהות קולקטיבית את השם אדם. אבל מה שכן אפשר, על עם ישראל כן לומר את זה. אני אגיד את זה, אני הזכרתי את זה פעם, שפעם שאלתי את אברהם לבני, זכרונו לברכה, שמעתם על אברהם לבני? על אברהם לבני שמעת? אברהם לבני. לא שמעת. אז יש עוד מישהו שלא שמע? טוב, בסדר. אברהם לבני היה פילוסוף. גוי, קתולי, שאחרי השואה עבר איזה מין מהפכה רוחנית, והחליט גם להתגייר. כשהוא התגייר, הוא שימש את רבותיו במשך שנים רבות, לקראת סוף ימיו הוא הוציא לאור ספר שמסכם את משנתו, שנקרא בשם שיבת ציון נס לעמים, שבו הוא מסביר שעם ישראל זה התקווה של האנושות. אז אני שאלתי את אברהם לבני, זיכרונו לברכה, אמרתי לו, אתה שמדבר כל כך על אוניברסליות, איך אתה חי עם המאמר של רבי שמעון בר יוחאי, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם? הבנתם את השאלה? ואז הוא ענה לי, המאמר הזה הוא המאמר האוניברסלי ביותר שראיתי אי פעם. וזאת מדוע? משום שזה אומר שהתכלית, הייעוד של עם ישראל, זה להוציא אל הפועל את האדם. וזה כל כך מיוחד לנו, שזה הופך אותנו למיוחדים. זה האוניברסליות, כי אתה רוצה להוציא לפועל את האדם, לא איזה ממד מסוים של הזהות האנושית. אם אתה מאוד איטלקי, אתה תרצה להוציא לפועל את האיטלקיות במטבע. אתה לא רוצה, זה עצמו מונע ממך להיות אוניברסלי. מה שאין כן, אם אתה ישראל, אתה מוציא לפועל את הזהות אדם. עכשיו, זה מזכיר לי משפט שקראתי פעם בצל איזשהו סופר, שאמר, היהודים הם בדיוק כמו כולם. הם רק קצת יותר כמו כולם מכולם. טוב. אז זה בעצם מה שזה כאן אומר. לכן, אצל רבי עקיבא, שהוא רבם גם של רבי מאיר וגם של רבי שמעון, אי אפשר היה שתהיה הכרעה בשאלה הזאת. לכן הוא משתמש בכוונה במשנה שלו, בשני הביטויים ביחד. חביב אדם שנברא בצלם, ובוודאי הוא מתכוון לישראל לפי רבנותם. אבל הוא יאמר, שדמר, בצלם אלוהים עשה את האדם, שזה דמר על כלל האנושות, כי חיבתם של ישראל קשורה לחיבת האנושות בכללה. כי אתה לא יכול לחבב את העם היהודי אם אתה לא מחבב את האנושות כולה. כי הרי חיבתו של העם היהודי זה גם בגלל שהוא עתיד לתקן את כולם. כן. זה בדיוק זה. כלומר, אם אתה לוקח את כל המרכיבים, אני רגיל להגיד את זה תמיד, המרכיבים של הבדיחות על צוללות. דיינו בצוללת אחת נמצאים רוסי, אמריקאי וסיני. מכיר את הבדיחה הזאת? גם אני. אבל יש עוד בדיחה על צוללת, ששם יש ארגנטינאי וסנגלי והודי. כן? וכולי. אתה לוקח את כל המרכיבים של כל הבדיחות האפשריות על צוללות, דיינו כל העמים כולם, ואתה מערבב. בסוף יוצא לך יהודי. מובן? כן, בבקשה. כן. יפה. כלומר, את אומרת שהיה אפשר להסביר שזה בא להוציא מן הכלל אחרים. אני שואל, האם אחרי שזה כתוב כמו שזה כתוב, אי אפשר היה לומר את אותו הדבר? חביב אדם, איזה אדם? זה שנברא בצלם. אני אומר שאותו דיוק שהיה אפשר להגיד עם המילה האדם, אפשר להגיד עם המילה האדם. את אמרת שאם היה כתוב חביב האדם שנברא בצלם, היית אומרת שמשמעות המשפט זה חביב דווקא אותו אדם שנברא בצלם, אבל לא אותו אדם שלא נברא בצלם. ולכן את אומרת שאי אפשר היה לכתוב בהא, אלא היה צריך לכתוב בלי הא. אני אומר שגם עכשיו שזה כתוב בלי הא, אפשר להגיד את אותו הדבר. חביב אדם, איזה אדם? זה שנברא בצלם. כלומר, לא ההכרח הזה הוא זה שהביא את רבי עקיבא לומר מה שאמר. כן, אפשר להגיד את זה. אגב, אני לא בטוח שזה רחוק מן האמת. יכול להיות שרבי עקיבא אומר שיש אדם שלא נברא בצלם, שהוא לא חביב. הרי היה, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. למה הרוצח צריך שיישפך דמו? מה, וכי הוא לא נברא בצלם אלוהים? נכון? אלא הרוצח, אולי איבד את צלמו. יכול להיות גם. כן. מה אתה אומר?
אם אנחנו שקולים כנגד שתי רמות, איפה בין שנת של הגדולה? ועוד נאמר, אנחנו נפנים בשנים ובמי תשנים, זאת אומרת, יש משהו מיוחד שמוכרים אותנו מן העומות. זה
איך קוראים לך? בוריס. בוריס הקשה שתי קושיות. כן? שתי קושיות. לא, הקשתה שתי קושיות. האחת היא, האם ניתן לומר שאנחנו שקולים כנגד 70 האומות, אז מה עם הסגולה? כן? הרי אנחנו גם עם סגולה. זה אפילו בצבע המתאים. נכון? הסגולה, סימן שיש תכונה מיוחדת. עד כאן קושייתך הראשונה. קושייתך השנייה, שהרי מצאנו במספר מקומות בחז"ל, תיאור של תכונות מיוחדות ליהודים, שהם רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים.
אתה ציינת שזה תכונות לא טובות.
לא משנה. אבל נאמר בתלמוד, ובעוד כמה מדרשים, שהן התכונות שעל פיהן אפשר לזהות יהודי. כלומר, אם אתה רואה מישהו עם התכונות האלה, יש סיכוי טוב שהוא יהודי, ואם אתה רואה אדם עם תכונות הופכיות, סיכוי טוב שהוא באמת לא יהודי. כן? אז אם כן, אנחנו רואים שיש תכונות מיוחדות. עד כאן שתי שאלותיך. שאלה ראשונה, מה עם זה שיש לנו סגולה? ועם זה שיש לנו תכונות מיוחדות. כן, אתה לא רוצה שאני אענה, אתה רוצה לשאול קודם? בבקשה. כן, נו, מה השאלה?
האם לגלות יש חשיבות בישראל האוניברסלית הזו שאתה מדבר עליה? זאת אומרת, היה תפקיד לגלות בשביל שלמדנו, זאת אומרת, על האומות?
טוב. זה השאלה השלישית. אז נתחיל קודם כל עם שתי השאלות הראשונות, שהן השאלות של בוריס. תשובה. המילה סגולה בעברית תנכית היא במשמעות הפוכה מהמילה סגולה בעברית של ימינו. כן. המילה סגולה בעברית תנכית פירושה מחסד. ויתן לי סגולה מכל העמים. אומר רש"י, אוצר חביב, שבו המלכים מכניסים את הדברים העיקריים להם. בביטוי כזה, סגולת מלכים. כך שהמילה עם סגולה, זה דווקא תואם את מה שאמרנו. כך שבזה ענינו על שאלתך הראשונה. הסגולה היא מחסן, אוצר. שימו לב אגב שרש"י לא מכיר את המילה מחסן, הוא מכיר את המילה אוצר. למה? כי המילה מחסן לא הייתה קיימת במרש"י. לא באמת? זה בא מערבית.
מחזין.
מחזין או מחזן, נכון? ומזה באה המילה מגזין גם. מגזינים, זה גם... כן, מה?
אפשר
רק לשנייה,
מה שגילם אמרו, בגויים לא יש עכשיו.
נכון, זה בדיוק העניין. הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. מה פירוש לא
יתחשב? זה הנבדלות שלו?
זה בדיוק הנבדלות.
אז הוא לא... אז הוא נבדל או שהוא...
הוא נבדל, ומה הוא נבדל? בזה שהוא מקיף את כולם, שאין לו צבע משלו. מה זה יתחשב? מישון חשבון, הוא לא נכנס בחשבון. כי כל אחד זה 1/70, הוא כולל את כולם, אז הוא לא נחשב, הוא לא יתחשב. עכשיו, לגבי השאלה השנייה, רחמנים וישנים גומלי חסדים שהם תכונות מיוחדות לעם ישראל, בזה אתה צודק. אבל אלה הן תכונות מצד הטבע, לא מצד הנשמה. כן, כמו שלכל ציבור של בני אדם, יש מאפיינים טבעיים, צבע אור, אני יודע, קומה, תרבות וכו', זה גם קיים בעם ישראל במידת מה. בסדר? איך אפשר? אפשר, 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 נכון. אתה רואה אוכלוסיות שאתה אומר, אלה יש להם טבע כזה, יש להם טבע כזה. לא שזה לא יכול להשתנות, אבל יש מה שנקרא אטביזם. יש מה שנקרא מורשה. תרבותית, אפילו לפעמים גנטית, שפועלת על אנשים.
כמו שהאיטלקים אוהבים לשיר.
אלי ודרץ'. טוב. עכשיו, השאלה השלישית, שנשאלה כאן, שאלה האם יש לגלות שייכות לתפקיד האוניברסלי שלנו. איך קוראים לך?
נמרוד.
איך?
נמרוד.
נמרוד. השאלה של נמרוד היא האם לגלות יש תפקיד באוניברסליות שלנו. מה אתה חושב, כן או לא? כן, אז למה אתה שואל?
אני רוצה להבין את זה.
אני אסביר לך. אני אסביר לך משהו. האם שמעת על מה שנקרא מתיחות בין עדתית במדינת ישראל? ספרדים ואשכנזים למשל, כן? עכשיו, נשאלת השאלה, מה עשה את היהודי האשכנזי לאשכנזי ואת היהודי הספרדי לספרדי? הגוי, נכון? זאת אומרת שבסופו של דבר כשיש מתיחות על רקע עדתי, מדובר בעצם על גוי מפולניה וגוי ממרוקו שרבים דרך שני יהודים, נכון? כן, אפשר לומר. זאת אומרת שמה שנקרא מיזוג הגלויות, ההצטרפות הזאת של כל מיני תכונות דרך כל מיני סוגים של יהודים, זאת פעולה שהיא תולדה של האוניברסליות שלנו. אנחנו פה עושים את האום בפועל. כלומר, בניו יורק יש האום, אבל זה ארגון משפטי. כלומר, יש ניסיון משפטי לאחד את האנושות, ואילו במדינת ישראל יש ניסיון, הייתי אומר, חי לאחד את האנושות. יפה, האוניברסליות קדמה לגלות. כלומר, כשירדנו למצרים, כמה היינו?
70
נפש, נכון? 70 נפש. למה 70? למה? כנגד 70 אומות העולם. כמו שכתוב בספר דברים, פרק למד ב', בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים, למספר בני ישראל. כי חלק השם עמו, יעקב, חבל, נחלתו. זאת אומרת שמראש הגרעין המקורי של האומה הישראלית היה אוניברסלי. בסדר? לכן זה שהתפזרנו בכל העולם זה לא מקרי. זה חלק מזהותנו.
זה לא היה עונש.
לפי זה היה עונש נורא. אז זה היה עונש נורא למי שעבר את זה. אבל תדע לך שמובא במדרש בראשית רבה, שהקדוש ברוך הוא שאל את אברהם אבינו, מה הוא מעדיף? שבניו ירדו לגלות או שבניו ירדו לגהינם, והוא העדיף את הגלות. היום אחרי מה שעברנו נשאלת השאלה אם זאת הייתה בחירה כל כך טובה, אבל ככה מסופר, כן, שהוא העדיף את הגלות על פני גהינם.
הוא נתן לו כזאת בחירה.
אז אני אסביר לך מה שאמר הרב יהודה ליאון אשכנזי עליו השלום זכותו יגן עלינו, שאמר שבעצם מה שהקדוש ברוך הוא הסביר לאברהם זה שאם בניו לא ירדו לגלות, הגויים ירדו לגהינם. ואז בני ישראל יצטרכו לרדת לגהינם כדי להוציא אותם משם. כלומר, עדיף שהבירור הזה יעשה בבמה ההיסטורית ולא בבמה המטאפיזית. מובן? ולכן קרה מה שקרה. כן, בבקשה. כלומר, אתה אומר שכל המאמרים הפרטיקולריסטיים של היהדות זה בגלל מלחמת ההישרדות שלנו.
לא, אני אומר שאם יש מאמרים שזה בשביל זה הפרוגרמה שלהם, ההבדל בינינו לביניהם, בדרך כלל זה צורך הישרדותי.
כך אתה...
זה כמעט בכל עם ויש
שבט בים. אתה אומר שכמו שמצאנו צורכי הישרדות אצל העמים, כך צורכי ההישרדות קובעים מאמרים של שנאת הזר אצלנו. כן, כך אתה אומר? אני לא מסכים עם
זה.
לא, זה מאוד הגיוני. הרי עם ישראל רואה את עצמו מלכתחילה כנבדל לשם תיקון העולם. אתה רואה למשל כשהקדוש ברוך הוא בורא את אברהם כמעט, כן? לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי גדול. אין לך יותר פרטיקולריסטי מזה. אתה עוזב את כולם, הולך אל טריטוריה מסוימת ומקים ישות לאומית. ובשביל מה כל זה? ונברחו בך כל משפחות האדמה.
כלומר, זאת זהות לאומית שהיא מלכתחילה בעלת ייעוד אוניברסלי. ולכן כל הביטויים אחר כך של הגנה עצמית והישרדות וכו', הם מושקפים על רקע זה. למשל, יש תפילה מאוד מעניינת, עלינו לשבח, מכיר אותה? שלא עשנו כגוי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, שהם משתחווים להבל וריק ומפללים אל אלו יושיע, ואנחנו קוראים משתחווים לפני מלך מלכי הפכים קדושות. נו, זה קטע מאוד מאוד חזק של דחיית הגויות. על כן, נקווה לך, השם אלוהינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ, וכל בני בשר יקראו בשמך. ברור? לתקן עולם במלכות שדיים. זאת אומרת שהמטרה של הקטע הראשון הייתה הקטע השני. מובן מה שאני אומר? עכשיו אני רוצה גם להוכיח לך את זה. התפילה הזאת, עלינו לשבח, מה מקורה? יהושע בינו, טוב, זה כתוב, כן, זה אמנם כתוב במקור מאוד מאוחר, אבל זה גם מעניין. שדווקא כשיהושע בינון בא לכסח את הצורה לכנענים, אז הוא חושב על תיקון העולם. יש בזה משהו. אבל אני אומר, המקום נמצא בתפילות ראש השנה. בתפילת מוסף של ראש השנה, ששם המטרה... מה קרה?
בטח משהו עם הכלב.
כן, מה זה? מה זה פה? עליכם שלום. ששם המטרה, בתפילות ראש השנה, זה, ויראו לך כל המעשים, וכו' וכו'. בסדר? וידע כל פעול כי אתה פעלתו. לכן, גם ביטויי השנאה התהומית שאתה מוצא ביהדות כלפי גויים, אינם יכולים להיות מובנים, אפילו מוצדקים מבחינת אותם אסונים בעצמם, אם לא על רקע של שאיפה אוניברסלית. עכשיו, אני לא אומר שלא לא יצטרף לזה לפעמים הצורך של מלחמת ההישרדות. אבל זה ברור שזה הצטרפות ולא מקור. ענת מה שאני אומר?
למה גויים לא ידעו להעריך את זה שיצאנו בשבילם לגלות?
אז אני אגיד לך משהו. יש, היה אחד בשם סולובייב. שמעת על סולובייב?
סולובייצ'יק שמעתי.
סולובייצ'יק זה דבר אחד, סולובייב זה משהו אחר. יש גם סולמיו, שזה שיר איטלקי.
סולמיו.
כן, כן, או סולמיו. כן, אבל אין הכוונה לזה. מה? סולסינג'י. מה זה?
סולג'ניצין.
הסולג'ניצין, כן, כן, כן. נכון, אז לא, אין הכוונה לא לסולג'ניצין, לא לסולובייצ'יק, ולא לסולמיו. אלא הכוונה פה לסולובייב. בסדר? סולובייב, או סולובייב, היה נוצרי פרבוסלבי, עם כל מיני רעיונות מיסטיים, הסגנון המקובל בחוגים האלה, והוא ביקש לדבר עם הצאר של רוסיה. והוא הסביר לו, לצאר של רוסיה, שאם הוא רוצה שהמשטר שלו יחזיק מעמד, שיפסיק לרדוף את היהודים.
זה
סוף המאה ה-19, והצאר ביקש שיפסיקו להפגיש אותו איתו, כי הוא מטורף. עכשיו, מעניין שאותו סולובייב כתב דבר מאוד מעניין. הוא אמר, אז דיברו על השאלה היהודית. אתה מכיר את המושג זה? השאלה היהודית. אז הוא אמר, ואז הוא אמר, מה? אז הוא אמר שבאמת השאלה האמיתית היא השאלה הגויית.
סולובייב
אמר. השאלה האמיתית היא השאלה הגויית. כיצד ייתכן שהאנושות לא ידעה להתייחס בכבוד הראוי לאומה מופלאה הזו? כן? לכן, אותה שאלה שאתה שואל, קדמך כבר סולובייב, ושאל. האמת היא שיש עוד מישהו שאמר את זה, וזה פאולוס.
פאולוס
השליח? כן, השליח, מייסד הנצרות, שאמר שהיהודים הם, איך הוא אמר? הם מקור הישועה. ואפילו ישו, אני מביא דווקא אלה, שאתה רואה שהם בחוץ, אז ישו אמר דבר מעניין. הוא אמר, אתם מלח הארץ. כן, הביטוי הזה, מלח הארץ, ידוע, הוא ביטוי נוצרי. כן. זאת אומרת שיש הכרה כזאת אצל אומות העולם, ואפשר עוד להרבות בכמה ציטטות מהסוג הזה, שבעצם חסד עשינו עם האנושות שגלינו בתוכם. כן. ויש הכרות כאלה, היום בכלל זה נשמע עוד יותר, יש הרבה נוצרים שבאמת אומרים את זה במפורש. מה? לא, לא, גויים עובדי עבודה זרה אומרים את זה, כן, כן, זה משהו מדהים, לשמוע את הדבר הזה. כן, אני הייתי אפילו באיזשהו כנס, ששם איזה יהודיה אמרה בפני קבוצה של מאות גויים, אסור לכם ללמוד תורה, גוי שלמד תורה חייב מיטה. בלי להתבלבל.
היא סותרת את זה שאמר...
את רבי מאיר, כן, כן, בסדר, בסדר. היא סותרת עוד הרבה דברים, אבל לא משנה, היא אמרה את זה. עכשיו, מה שהיה מעניין, זה היה לשמוע את התגובה של אחת הגויות שהייתה שם. גויה מחוף השנהב, אני חושב, או משהו כזה. לא, זה לא היה מחוף השנהב, מקונגו. גויה מקונגו, לבושה בבגד אפריקאי בוהק כזה, הכל הסגנון. היא אמרה, אתם יכולים, אז היא אמרה, זה יצא לה מן הלב, אמרה, אתם יכולים לנסות למנוע מאיתנו את דבר השם. אבל זה לא יעזור לכם, כי אנחנו חיים מכוחכם. כן? אני שמעתי אותה. כן? בבקשה.
אבל למדינת ישראל אין את היחס הזה של החיבה.
למדינת ישראל יש יחס נפלא בעולם כולו. ברוך השם, כולם שונאים אותנו. זה סימן. לא, זה דבר מאוד מעניין. מי שכולה, אם אני מסוגל לשנוא אותך, זה אומר שני דברים. א', שאתה חשוב לי. ב', שאני עשוי בבוא הזמן גם לאהוב אותך.
או שאהבתי.
או שאהבתי אותך, שהכזבת אותי, או משהו כזה. כלומר, מערכת יחסים של שנאה איננה מערכת יחסים סתמית. כן? למי אכפת ממדינת מלאווי? אתה בכלל יודע על מדינה כזאת? שיש מדינה כזאת? יש מדינה שנקראת מלאווי. לא, תאמין לי שבמלאווי הם לא חושבים שהם מרכז העולם. אתה חושב שכולם יהודים אתה. נכון. אני נגיד ככה, אני ממש נרגש. אני נורא נרגש אני נרגש מאוד מניסיון הרציונליזציה של המרכזיות היהודית. הניסיון להפוך את התופעה היהודית לתופעה בסך הכל בנאלית, שכמותה בכל מקום במציאות. אני סבור שהמציאות תופחת על פני כל הניסיונות האלה. ולא רק, אם אנחנו מסתכלים על תולדות האנטישמיות, דבר מאוד מעניין יש. יש כאלה שכתבו שהיהודים סנויים, כי הם הביאו לעולם את המוסר. יש כאלה שאומרים שהיהודים הם רעים כי הם גנבים. יש כאלה שאומרים שהיהודים הם רעים כי הם שורש כל המהפכות הסוציאליסטיות. יש כאלה שאמרו שהיהודים הם רעים בגלל שהם מביאים את עולם האמונות, את הדתות. יש אומרים שהיהודים טיפשים, יש אומרים שהיהודים חכמים. יש אומרים שהיהודים מסריחים, ויש אומרים שהיהודים נקיים מדי. הרי זה מה שהיה בזמן הדבר השחור. זאת אומרת שכל פעם מחפשים סיבה אחרת להצדיק את ההסתייחסות הייחודית אל העם היהודי. עכשיו היום יש משהו מאוד מעניין. הופכים את האנטישמיות לסוג של גזענות. אומרים גזענות, אנטישמיות זה אותו הדבר. אבל מי שיש לו קצת עיניים פקוחות, מבין גם במונחים של פסיכואנליזה קיבוצית, רואה שזה בכלל לא אותו הדבר. מה שזה מייצג, מה שזה מייצג זה עולם אחר לגמרי. ואתה זוכר, פעם אני הבאתי את דבריו של סרטר בנושא הזה, אתה זוכר? סרטר אמר שהאנטישמים אנשים רעים. למה? כי הם חושבים שהיהודים שונים מכולם. אבל זה לא נכון, היהודים הם בדיוק כמו כולם, הם כל כך כמו כולם שהם אפילו לא קיימים. היהודי הוא המצאה של האנטישמי, היהודי באמת לא קיים. עד כאן דברי המגן על היהדות. כן? זאת אומרת ש... לא, הוא התכוון אגב לטובה, אבל הוא הסתכל על... מה? אחר כך הוא שינה את דעתו בסוף ימיו, אבל מעניין שכשהוא כתב את זה, זה היה אצלו משהו אבידנטי לחלוטין. לכן אפשר תמיד לשמוע שיח מהסוג שאתה העלית, ואני אומר לך את האמת, אני קצת נלאה מלהשיב לזה. בסדר? טוב. למשל, מישהו אמר לאחרונה
זה שהיהודים מצליחים בכל מקום, אני אראה לך שגם הקוריאנים מצליחים מאוד בארצות הברית. ממש משכנע.
דרך אגב, הקוריאנים התחילו עכשיו ללמוד
תלמוד, כן, כן, ידוע. טוב. איפה היינו? טוב, אז עד עכשיו דיברנו על חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. אגב, אני זוכר לפני כמה שנים הייתה שרת חינוך ישראלית שביום השואה נתנה נאום באושוויץ. היא הייתה שמה במצעד החיים, ואז היא אמרה משפט עמוק מאוד. היא אמרה, מה שהתברר באושוויץ זה שכל אדם נברא בצלם אלוהים. מה? זה לשון הרע להגיד מי זאת הייתה. אז אני לא אגיד מי זאת הייתה, כי זה לא לכבודה. אחרי שאומרים כזאת שטות, אז אי אפשר להגיד, מה? אבל אני לא רוצה, אני עושה מפני כבודה לא להגיד את שמה. מה? זה לא היה שולמית אלוני, בסדר? לא, זה לא היה שולמית אלוני. באמת. אז היא הסבירה שכן, שמה שהתברר באושוויץ זה שכל אדם נברא בצלם אלוהים. אני דווקא לא הבנתי את זה ככה, אבל מה נעשה? טוב. אגב, אם בכל זאת בא לי להגיד, ספר משהו. לא, לא, זה בסדר, כי זה יש דברים. היה יהודי אחד בשם אלברט ליאון. שמעת על אלברט ליאון? הוא היה בלגי. יהודי מבלגיה בשם אלברט ליאון, והוא היה תלמיד מובהק של טרוצקי, של ליאון טרוצקי. והוא נהרג בשואה, אגב. הוא נהרג בשואה, והוא כתב ספר קטן, חמוד מאוד, הנקרא ניסיון של הסברה מטריאליסטית של השאלה היהודית. כן? ואז הוא כותב, בהקדמתו, אנחנו, המרקסיסטים, יש לנו בעיה. אנחנו מוכנים להסביר כל תופעה במציאות על פי העקרונות של המטריאליזם הדיאלקטי. אבל כשמדובר בזהות היהודית או בשאלה היהודית, אנחנו נרתעים. אז זה לא בסדר. זה בניגוד לאמונה שלנו. אני כותב את הספר הזה כדי לתת לך הסברה מטריאליסטית של התופעה הנקראת יהדות. ואז הוא מביא דוקומנטציה מאוד מעניינת, אגב, על תולדות היהודים מבחינת המעמדות הכלכליים ואיפה הם היו בדיוק. בדרך כלל היהודים היו הקפיטליסטים. כן? וזה מה שמסביר את קיומם. בכל תולדות הזמן העתיק וימי הביניים והעת החדשה, הכל הוא מסביר באופן רציונליסטי, אפשר לומר, מטריאליסטי. אחר כך, בפרק האחרון, כשהוא כבר רואה את השואה, הוא ראה, הוא ידע גם מה קורה, אז הוא כותב את התזה המרקסיסטית הידועה, שבעצם הנאציזם זהו הביטוי הקיצוני ביותר של הקפיטליזם. ואז יוצא שהמלחמה בין היהודים לבין הנאצים, כלומר, המלחמה של הנאצים נגד היהודים, אם נדייק, זה בעצם הקצנה של המאבק בין הקפיטל לבין הפרולטריון, כשהיהודים הפכו להיות הפרולטריון שבפרולטריון באירופה. ולכן אין פלא שהקפיטליסטים שבקפיטליסטים נלחמים נגדם. ואז הוא מוסיף משפט מאוד מעניין. הוא אומר, הכל מתרחש כאילו מה שקורה בכל האנושות מופיע בצורתו המוקצנת בתוך העם היהודי. מה שנקרא בהלכה, אפילו מלאך רע עונה אמן בעל כורחו. זאת אומרת, אפילו כאשר אתה מנסה לתת הסברה שהיא נטולת כל הכרה בסגולה וכדומה, בסופו של דבר אתה מגיע לייחודיות של היהודי בצד האפל. זה תופעה מעניינת. טוב. אגב, יש אנשים, יש גויים בעולם, חוזר לשאלה שלך, שדווקא מגיעים לידי הערצה של עם ישראל בגלל ההתקפה התקשורתית של כל כדור הארץ. הם שואלים את עצמם, איך זה יכול להיות שיש מדינה שמצוירת באופן קבוע בתקשורת הבינלאומית בתור השטן ממש? אין? ואז אומרים, יש פה איזה משהו, יש אנשים ישרים בעולם. אז הם מגרדים קצת והם רואים שזה לא נכון.
וזה מביא אותם לידי דבקות בעם ישראל ובאלוהי ישראל. אני פגשתי כאלה. פגשתי גויים שאמרו לי שהם לא יכולים לישון בלילה כשהם שומעים את מה שבתקשורת עושים מהמדינת ישראל. טוב, כל זה היה בגלל החלק הראשון של המשנה. אפשר להמשיך? טוב, בואו נמשיך. חביבים ישראל, נכון? ככה הוא כותב. חביבים ישראל, זה דברי רבי עקיבא, כן? חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר, בנים אתם לשם אלוהיכם. חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. טוב, אז אם כן, החיבה של עם ישראל, חיבה מיוחדת לעומת החיבה הכלל אנושי, היא בגלל שני דברים. א', בגלל היותנו נקראים בנים למקום. דבר שני, כי יש לנו כלי חמדה. אלה הם כן שתי סיבות לחבב את עם ישראל. אנחנו נקראים בנים, וגם ניתן לנו כלי חמדה. אז זה, מה? זה בדיוק מה שאני רוצה להסביר. כן. עכשיו, יש פה אגרות ראייה אולי. איגרת תקנה, תף קוף נון היי. איגרת תקנה, בקרך ב' זה בעמוד קוף פי ו' או קוף פי ז', משהו בעזר. יש לך את זה? וואו, מדהים. בפסקה מתחילה בידע הדרת גאונו. ידע הדרת גאונו. יש? טוב, אני אסביר למה הכוונה. יש אמירה שמצויה הרבה, למשל, בחוגים החרדיים, לפיהם עם ישראל, מה שמייחד אותו זה התורה. הרבה פעמים אומרים את השטות הזאת, אנחנו נהיינו לעם על ידי התורה. מכירים את הביטוי הזה? אבל מי זה אנחנו שנהיינו לעם? למי ניתנה התורה?
ישראל.
לישראל, אם כן ישראל קדמו. אז אם כן יש הגדרה של הזהות היהודית.
עד אז הם היו שבל, ומאז הם נהיו לעם.
מה זה משנה? כלומר, נגיד שבט, תקרא לזה שבט. אז מה הגדיר אותם כשבט?
המוצא הגנטי שלהם.
אז זאת אומרת שיש איזושהי הגדרה קדומה לתורה שהיא מייחדת אותנו, נכון? הדבר הזה הוא הנקרא בנים. ויש כלי חמדה שזה התורה. אז אם תרצו, אפשר לחלוט את זה בשמות. היותנו בנים זה משהו סגולי, והיותנו עסוקים בתורה, למשל, זאת בחירה. למה אני מתכוון?
יש ויגרות ראייה במקור הזה שכל כך חיפשתי ולא מצאנו, אבל לא נורא, אני אשלים עם זה. אני רגיל לשבת בחושך עם עצמי לבד. יש שאלה שיש איזו התכתבות בין הרב קוק לבין הרב רידבז. רידבז, רבי יעקב דוד בן זאב ולובסקי. הרידבז היה חבר ילדות של הרב קוק. הכיר אותו עוד בחוץ לארץ. אחר כך הוא נהיה לרב בארצות הברית. אחר כך עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת. והוא עמד בקשרי מכתבים עם הרב קוק. הרב קוק היה אז ביפו. יפו זה קרוב לכאן. בסדר? עכשיו, יש לו ויכוחים מאוד קשים עם הרב קוק. כמעט בכל דבר הוא חולק עליו. השמה באיגרת תקנה, תף קוף נונה, יחסית קל לזכור, כי תף קוף נונה זה 555, 555, בלי עין הרע. ושם באותה איגרת תקנה, הרב קוק מסביר לו, משיב על טענותיו. אחת מן הטענות של הרדבז, רבי יעקב דוד בן זאב הלובסקי, הייתה שהרב קוק הוא לא בסדר, כי הוא מקרב חילונים. וזו טענה חריפה מאוד. איך אתה מקרב את פושעי ישראל? הרי אנחנו מתפללים עליהם שלוש פעמים ביום שיובדו.
איזה תפילה?
הוא התכוון לברכת המינים. בעמידה, אחת הברכות היא ברכת המינים, ברכה מאוד קשה, שבה אנחנו מתפללים שהמינים יובדו. אז אם כן, אומר הרדבז לרב קוק, איך אתה מקרב אנשים שאנחנו מתפללים עליהם בתפילותינו שיובדו?
אם הם מתקרבים לתורה, אז הם כבר לא מינים.
אז הוא מבין, הרדבז, שברגע שאדם יוצא מנאמנות לתורה, אז הוא בכלל המינים, ולכן צריך להרחיק אותם, לא לנסות לדבר איתם בכלל, ולא בכלל להתייחס אליהם. הרב קוק חושב הפוך, והשאלה היא למה, כן? זו שאלה מעניינת. כן, אגב, אני רוצה לספר לכם סיפור. זה הסיפור לפני שאני שומעים את המשך דבר הרב קוק. כשהרב קוק הגיע ליפו, אתם יודעים איפה זה יפו, בקרוב לפה, כשזה היה בתקופה הטורקית, כן, ב-1904. מגיע ליפו, קורא בעיתון מאמר של איתמר בן אבי. איתמר בן אבי כתב מאמר חריף מאוד נגד המסורת של הדורות. כולנו פנינו עורף אל העבר. הרב קוק, שלא היה רגיל למאמרים כאלה, יצא במסע נגד איתמר בן אבי, כתב מאמרים, עשה מזה סקנדל וכולי וכולי. בעקבות כך, הרב קוק קיבל תגובות מהרבנים של ארץ ישראל של אותם הימים. וכל הרבנים כותבים לו שני דברים. א', כל הכבוד, איך נכנסת בו? באמת, הראית לו מה זה. שתיים, רואים שאתה קצת חדש פה. כן, כי אתה חשבת שבכלל יש מה לדבר איתם, באמת אין מה לדבר איתם, הם יצאו מכלל ישראל וכו' וכו'. כלומר, רואים שזה מפריע להם שהרב קוק רואה בחברים החילונים שלו בני שיח, ושכאילו יש לו מה ללמוד מהם, ושיש מקום להתווכח וכו' וכו'. אומרים לו אותם הרבנים, אתה בכלל באופסייד, אתה בכלל לא מבין על מה מדובר. זה סוגיה בפני עצמה, אל תסבך אותי, בסדר? עכשיו, אז אתם מבינים שיש מי שנוח לו יותר לחיות במצב כזה שבו הוא רואה את החילונות כאיזה מין אבם, איזה משהו אולי מאיים, שעדיף לא להתייחס אליו יותר מדי,
או מקסימום להושיט לו בקנה איזה שהם סוכריות כדי לקרבם לתורה במקרה המסוכן, נאמר. כן, אז הרב קוק עונה על הדברים האלה, והוא מסביר שקדושת עם ישראל בנויה משני מרכיבים. כל הכבוד, זה הגיע בדיוק בזמן. יפה מאוד. אבל זה כאילו ציטוטים, כאילו. בסדר, זה גם משהו. כן, כי יש פה חסרות לי שתי מילים שאני אגיד אותן בעל פה. אומר לו הרב קוק, ידע הדרת גאונו. זה משהו לא כתוב כאן. ששני דברים עיקריים ישנם, שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקשרות האלוהית עמהם. כלומר, מה שאומר הרב קוק, עם ישראל הוא עם קדוש. השאלה היא למה? אומר הרב קוק, יש לך שתי שכבות. שכבה ראשונה, סגולה. שכבה שנייה, בחירה. האחד היא סגולה. כלומר, טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות, כאמור לא בצדקתך, רק באבותיך, חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרעם אחריהם, וייתם לי סגולה מכל העמים, והסגולה הוא כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש, ברצון השם, כמו כל טבע של כל דבר מהמציאות שאי אפשר להשתנות כלל, כי הוא אמר ויהי ויעמידם לעד לעולם. תרגום. אני יהודי ולכן אני קדוש. למה? ככה. גם אם אני מתנהג כמו בן אדם, גם אם אני מתנהג גרוע מאוד, יש קדושה עצמית. איפה היא נמצאת, הקדושה הזאת? בנשמה שלי. זה נקרא סגולה. והשני, אוי, זה הסתובב. והשני, הוא עניין בחירה. זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. כלומר, מי שעושה מעשים טובים ולומד תורה, אז הקדושה השנייה, לחמדה, בא לידי ביטוי אצלו. החלק של הסגולה הוא הרבה בין ארוך כלל יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה, אלא שברית קרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה המידה שהבחירה מסייעת את גילויה, על כן הכל תלוי לפי רוב המעשה וקדושת האמונה ותלמוד תורה. מה הוא אומר? הוא אומר כזה דבר. קודם כל שהסגולה גדולה מהבחירה. דבר שני, שהסגולה אינה מתגלה בלי הבחירה. המסקנה המתבקשת היא כזאת. אם אני עוסק בתורה ובמעשים טובים, אני מגלה את קדושת הבחירה, אבל גם אני נותן לקדושת הסגולה להופיע. אז אני זכיתי בשתי קדושות. אם אני מתנהג רע, אז לא רק שאני לא זוכה לקדושת הבחירה, גם קדושת הסגולה מעוכבת מלהופיע. אז הפסדתי פעמיים. אבל בסופו של דבר, זה קיים במעמקי הנפש.
פוטנציאל.
תקרא לזה פוטנציאל, אבל פוטנציאל זה דבר שאין לו קיום. פה אני הייתי אומר, זה משהו גנוז. אבל לא שהוא לא קיים. הוא גנוז, זה לא קיים. כלומר, לא, הוא גנוז זה קיים ולא גלוי. כן.
מתנהג רע.
לא פירטתי. וזה משתנה מדור לדור, לפי התנאים ההלכתיים השונים. שתינוק שנשבע וכדומה. בסדר? אז אם כן, זה מה עכשיו, רבי עקיבא, שכנראה הכיר את כתבי הרב קוק, ניסח את זה בסגנון שלו, קרא לזה חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, וחביבים ישראל שניתן להם להיכנס. תודה רבה. עכשיו, מצאנו בתלמוד מחלוקת בין שני תנאים מתלמידי רבי עקיבא. והם? רבי מאיר ורבי יהודה. שניהם תלמידים של רבי עקיבא.
שימו לב שרבי מאיר הוא כבר הופיע במחלוקת הקודמת. אבל דווקא השני, רבי שמעון, לא מופיע, לעומתו מופיע רבי יהודה. כן, ברור, יש להם ברור הבדל. מי זה רבי יהודה? מה אמרת? בר אילאי, נכון. רבי יהודה בר אילאי. אני פשוט היה חסר לי שמישהו יגיד רבי יהודה הנשיא, תמיד נופלים לתוך המלכודת הזאת. לא, זה לא רבי יהודה הנשיא, זה רבי יהודה בר אילאי. בר אילאי. בר אילאי. רבי יהודה בר אילאי, והוא קבור לא רחוק מצפת, ליד צומת, איך קוראים לזה, קדרים שם. נכון, קצת, משאירים כמה מאות מטרים, מגיעים לקבר של רבי יהודה בר אילאי. עכשיו, רבי עקיבא אמר שישראל נקראים בנים. נכון? הוא אמר שם ישראל נקראים בנים למקום. רבי יהודה אומר, מתי הם נקראים בנים למקום? כשעושים מעשה בנים. כלומר, אם אנחנו מתנהגים כמו בנים, לשם, אז אנחנו נקראים בנים. אבל אם לא, אז לא. נכון. ורבי מאיר אומר, בין כך ובין כך נקראים בנים. וכן מחלוקת קוטבית לכאורה. יש רק בעיה אחת. איך יכול להיות שרבי יהודה מאמץ את הדעה של הנצרות? הרי זה בדיוק לכאורה מה שהנצרות אומרת. הנצרות אומרת שעם ישראל הוא עם השם, כל זמן שהם מתנהגים בסדר, מפסיקים להתנהג בסדר, השם עוזב אותם, והוא בוחר במישהו אחר. נכון? זאת התזה הנוצרית. אז איך רבי יהודה, שהוא תנה מחכמי ישראל, יאמץ את השיטה הנוצרית?
לא כל מה שהנוצרים אומרים זה
מה. לא, אבל זה פה, זאת נקודת המחלוקת.
אבל למה הוא משתמש
במילה
בנים?
למה שהוא משתמש
במילה
בנים?
כי בנים זה אומר
סמולה. זה השאלה באמת. מה אתה אומר?
אמרתי ש... מהי הגדרה של מעשה בנים?
מעשה בנים. לא יודע. יש הרבה דברים. תורה, מצוות, מעשים טובים, יש הרבה דברים. אבל נגיד עם ישראל מתנהגים כמו רשעים, אז לפי רבי יהודה, כבר לא נקראים בנים.
אז איך הם נקראים?
איך הם נקראים?
בנים סובבים.
לא, כי אפשר להגיד שמונה בנים, אבל עדיין לא...
אז יש כאלה שרצו לומר, כדבריך, שרבי יהודה מדבר על המושג של נקראים. נקראים בנים. אבל הם ממשיכים בבנים בלי להיות נקראים כך. מוכרחים לקבל את דברי... רבי, דברי המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג אומר שמה שרבי יהודה אמר כאן נאמר על הפרט ולא נאמר על הכלל. כלומר, יכול להיות, לפי רבי יהודה, שאדם ספציפי יצא מכלל ישראל. התנהגותו היא כל כך רעה שהוא מפסיק לקבל את היחס של בנים. זה מה שאומר רבי יהודה. אבל שהאומה הישראלית ככלל היא תיפסל בגלל התנהגותה, זה רבי יהודה מעולם לא אמר. ואפשר לומר שדברי רבי, דברי המהר"ל הם הגיוניים מאוד, על רקע העובדה שרבי יהודה היה יהודי מחכמי ישראל, והוא כנראה לא היה נוצרי. בסדר? אז יש פה הבחנה בין הכלל לבין הכלל. אבל אף על פי כן, נגיד שאנחנו מקבלים את ההסבר של המהר"ל, תישאל השאלה, האם הלכה כרבי מאיר או הלכה כרבי יהודה? זאת שאלה רצינית ביותר.
אבל אם אין סתירה, מה השאלה?
וזה אין סתירה, ועוד איך יש סתירה?
אחד מדבר על הפרט ואחד מדבר על הכלל.
אז אם ככה הם לא נחלקים.
לא נחלקים.
לא נחלקים. לא, כי אז רבי מאיר הוא חושב שהפרט... גם במצב הגרוע ביותר, ממשיך להיקרא בנים. קודם כל, אני רוצה להסביר לו במה הם חלוקים. לגבי הכלל הם לא חלוקים, אבל לגבי הפרט הם חלוקים. שרבי מאיר כשהוא רואה יהודי גרוע ממשיך לקרוא לו בנים, ורבי יהודה מפסיק לקרוא לו בנים. אז יש את השאלה, כמי ההלכה? השאלה האם זה טוב מידת הרחמים בכל מצב. למשל התלמוד אומר משפט מאוד יפה, כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. למה אסור לרחם עליו? כי אם תרחם עליו אתה הרסת אותו. יש מצבים שהרחמים זה אכזריות, ולכן נשאלת השאלה, מה יעשה רבי מאיר כשהוא רואה יהודי גרוע? האם הוא ימשיך לקרוא לו בנים או לא ימשיך לקרוא לו בנים? רבי מאיר ממשיך לקרוא לו בנים, ואפילו הוא מביא סוכים. התלמוד במסכת קידושין מביא מספר מקורות שישראל נקראים בנים סוררים, בנים משחיתים, בנים לא אמון בם, כן? ושם התלמוד מביא שכל פסוק בא לתאר מצב יותר גרוע, שהם רק משחיתים, אבל אולי עדיין הם מאמינים, לא אמון בם, אפילו זה. זאת אומרת, תמיד הם נקראים בנים, ולכן הנביאים באמת יחיו כדעת רבי מאיר. מה אתה אומר? הסוחמה רבי מאיר אומר, רבי יהודה אומר את זה. פשוט מאוד, הוא מדייק את זה מהפסוק. הפסוק, בנים אתם לשם אלוהיכם, יש לו המשך. לא תתגודדו ולא תעשו סרט לנפש וכל מיני דברים. יש רשימה של דברים המתחייבים מן העובדה שאנחנו בנים. אז אם יש דברים שמתחייבים מהעובדה שאנחנו בנים, סימן שזה מותנה. מותנה בקיום המעשים. זאת שיטת רבי יהודה. רבי יהודה הוא יודע ללמוד תנ"ך, אל תדאג. הוא לא נולד אתמול. אני אמנם, זה לא פותר אותי מלנסות להבין איך הוא הבין את הפסוקים האלה, אבל הוא הבין אותם. בסדר? אל תהיה כזה חד כיווני. אתה שומע דעה? לא, זה דעה ששורטת את הנפש שלך. מה, שהם לא נקראים בנים? אז מה? אז הם לא נקראים בנים. למשל, תראה, בתפילת ראש השנה, אנחנו אומרים, היום מרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, אם כבנים, אם כעבדים. אם כבנים, רחמנו כרחם אבל בנים, אם כעבדים, עינינו לך תלויות עד שתכוננו ותוציא לאור משפטנו קדוש. זאת אומרת שיש מצבים שעם ישראל ראוי ליחס לא כאל בנים, אלא כאל עבדים. נכון? אבינו מלכנו. לפעמים אנחנו קוראים לו אבינו, שאנחנו יחסית בסדר איתו. אנחנו לפעמים קוראים לו מלכנו, שאנחנו חוטפים ממנו, נכון? יש דברים כאלה. יש מידת הדין בהנהגה האלוהית או לא? יש דבר כזה, הנהגת מידת הדין. אז אל תיבהל. זה שהביטוי הוא חריף, זה אדרבה, נאמר על מנת שתזדעזע. אז זה יצליח. זה בסדר. כן. זה כמו שאחד אומר, אתה כבר לא הבן שלי יותר. כן, זה נאמר, מתוך כוונה חינוכית. טוב, לפעמים צריך להיזהר בדברים האלה, אבל זה לא שזה חסר משמעות. עכשיו, אני רוצה לחזור כאן לשאלה ההלכה כמי. כדי לדעת הלכה כמי, צריך קודם כל לדעת מהן ההשלכות ההלכתיות. יש שאלה ששאלו את הרשב"א. שמעתם על הרשב"א? נכון. השם שלא שמעת, כן? רשב"א. רבי שלמה בן אדרת חי בברצלונה במאה ה-13. מה? בן אדרת. רבי שלמה בן אדרת, תלמיד הרמב"ן. ברצלונה מאה ה-13-14. כן, ברצלונה זה בקטלוניה, זה לא ביפו. בסדר? אבל יש איזה דמיון ביפו, שניהם זה
על חוף,
זה גם נכון, וזה גם על חוף הים התיכון. בסדר?
כן, יש שם בניינים של גאודי.
יש בניינים של מה?
גאודי,
מה זה?
ארכיטקט ידוע בתחילת המאה
ה-20. כן?
שבנה בניינים משוגעים מאוד יפים.
משוגעים מאוד יפים.
שעד היום כולם נוסעים לראות אותם.
כן, בברצלונה? באמת? וואי, יודע שיש גם שיר, יש אפילו שיר של איך קוראים לו, נו, ג'ו אמר, עוד ברצלונה, ברצלונה. בסדר? לא לבלבל עם...
מכבי יפו, היה מכבי יפו פעם.
מכבי יפו, נכון, אז יש קשר, נכון?
באמת היו בולגרים.
כן, ולא לבלבל בין ברצלונה לקולות של פיראוס. כן, זה משהו אחר לגמרי. כן. אם כן, דבריך מעשירים מאוד את הדיון, אנחנו מלאי תודה. עכשיו, הרשב"א, רבי שלמה בן אדרת, נשאל, הוא ענה 4,000 תשובות בהלכה. זה אחד מגדולי המשיבים, אולי הגדול המשיבים בכל הדורות, כתב אלפי תשובות ארוכות, שהן חלק אינטגרלי של ספרות המשפט העברי, ושאלו אותו, האם יהודי מומר מתמה באוהל?
שהוא מת?
כן, יהודי מומר שמת. האם הוא מתמה באוהל? כלומר, האם כהן יהיה מוזהר שלא להיכנס לחדר שבו נמצא האיש הזה? אתם מבינים, לאור מה שלמדנו מקודם, שבעצם השאלה האם היהודי המומר הפסיק להיות יהודי או לא? זאת הייתה השאלה. השואלים, שהיו אנשים חכמים, גם נימקו את השאלה. הם אמרו, מצאנו שיהודי מומר מותר להלוות לו בריבית. הרי כתוב בתורה שאסור להלוות ליהודי בריבית ולגוי מותר. הנה אתה רואה שההלכה היא שמותר להלוות לאיש הזה בריבית, אם כן הוא לא יהודי. ולא עוד, אלא שיינו יין נסך. אז אם כן הוא לא יהודי, כיוון ש...
אולי הוא חייב
כמו... כן, אבל אתה רואה שכשהוא נוגע ביין, אתה אומר זה כמו גוי שנגע ביין, אז אולי גם כשהוא מת, יהיה דינו שאינו מתאמה באוהל, כמו שגוי לא מתאמה באוהל. עד כאן השאלה ששאלו את הרשב"א. התשובה של הרשב"א, צונזרה. צונזרה, כן, יש שתי תשובות של הרשב"א.
על ידי מי צונזרה?
על ידי הנוצרים. הנוצרים לא נתנו להדפיס את התשובה, אבל אף על פי כן, יש לנו מהדורות עם התשובות של הרשב"א, ושם הוא אומר שבוודאי שהוא מתאמה באוהל. למה? משום שהלכה כרבי מאיר, שבין כך ובין כך נקראים בנים. עכשיו נשאת השאלה, מאיפה הרשב"א יודע שהלכה כרבי מאיר, שאמר בין כך ובין כך נקראים בנים?
שמע את זה מרבו?
לא, הוא מדייק את זה מדברי התלמוד. כי בדרך כלל כשיש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, בדרך כלל ההלכה כרבי יהודה. אין. אלא אם כן התלמוד מתעסק באחת מהדעות. ומאחר והסוגיה התלמודית ממשיכה לדון בדברי רבי מאיר ולהסביר את הדעה שלו, סימן שהלכה כרבי מאיר. עכשיו, אז איך להסביר שמותר להלוות לו בריבית?
זה שייך לעולם הטבע, לא שייך לעולם הנפש.
אבל צריך איזה הסבר, על פי הפסוק. כתוב שאסור...
אולי מותר,
כי כתוב שאסור... להלוות בריבית לאחיך. ואם כן, האיסור של הלווה בריבית היא מצד האחווה. מאחר והוא הפר את האחווה, שהרי הוא המיר את דתו, אז הוא כבר לא בכלל אחיך. אבל התומעה, אומר הרשב"א, איננה קשורה לעובדה שהוא אחיך, אלא לזה שהוא בן לשם. בנים אתם לשם אלוהיכם, בן כך ובן כך. לכן מצד זה הוא כן יתמה. ולמה יהיה אסור לשתות את יינו? סתם כנסו אותו. רצו להראות לו. מה?
שיפסיד כסף.
קיצור, יש לנו עוינות. עוינות. אבל העוינות הזאת היא מצד ההנהגה החברתית שלו, שהוא הפסיק להיות אחינו. אבל בזה שהוא בן לשם, הוא נשאר. לכן הוא מתמה... באוהל. לכן אסור לכהן לבקר בקברו של קדאפי. נכון? מהסיבה הזאת.
קדאפי הוא יהודי כשר.
יהודי כשר.
קדאפי.
כי אמא שלו יהודיה וסבתא שלו יהודיה.
אז מה?
הוא יהודי.
הוא יהודי, כשר לא, אבל יהודי כן. ולכן קברו מטמא באוהל, לפי הרשב"א. נכון? טוב.
אבל אם היה רוצה לעלות לארץ, הוא היה יכול.
לא, לא, דווקא חוק השבות לא נותן לו. זה הפסק המפורסם של בגץ נגד האח דניאל. שמעת על האח דניאל?
שמעתי את השם, אבל לא מכיר.
האח דניאל היה יהודי מומר מהמנזר הקרמליטים. והוא רצה לקבל תעודת זהות ישראלית על יסוד חוק השבות. כי לפי ההלכה הוא יהודי.
אמא שלו יהודיה?
כן, כן, אבא שלו יהודי, אמא שלו יהודיה, כולם יהודים שם. אבל הוא היה יהודי מומר, והוא מת לפני כמה שנים במנזר הקרמליטים בהר הקרמל. והוא רצה לקבל תעודת זהות ישראלית, ודווקא בגץ דחה את בקשתו, למרות שההלכה דווקא כן הייתה מקבלת את בקשתו. אז כך שזה לא כל כך פשוט מה שאתה אומר. בסדר, אז זה לגבי דעת הרשב"א. עכשיו אני רוצה קצת יותר להעמיק במה ש... מה קרה? מה את אומרת? טוב, לא אומרת? כן או לא? רוצה להגיד משהו? היא פשוט רוצה שאתה לא תסתיר אותי. אני במקומך הייתי אומר לה, אז תזוזי בעצמך, מה אתה?
לא, פשוט לא שמעתי.
כן, אבל אני במקומך לא הייתי מסכים.
למה לא?
הייתי אומר לה, מה, תזוזי את? מה, מי ביקש ממך לשבת מחר? טוב, לא משנה.
לא, צריך להיות ג'נטלמן.
כן, אבל עכשיו אתה מסתיר אחרים. טוב, לא משנה. לא, בוא נרד מזה. למה לעשות מזה עניין? טוב, עכשיו... אתה בסדר גמור. טוב, אז איפה היינו? חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, עכשיו יותר מובן מה זה בנים. עכשיו, מה עם העניין של התורה? חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, כלי חמדה זה התורה. אבל למה אתה קורא לזה כלי חמדה? תגיד, שניתנה להם תורה.
אבל למה זה בחירה אם היא ניתנה? היה אפשר
לצורך שקיבלו. כן, אבל... זה נכון, זה לא כל כך בחירי שניתנה לנו התורה, אבל קיומנו את התורה תלוי בנו. כלומר, אם אני מקיים תורה ומצוות, אז קיימתי. לא קיימתי, אז לא קיימתי. מה שאין כן, היותי בן למקום, את זה אני לא יכול לבטל. ענת את ההבדל? מה לא ברור מה שאני אומר? את זה שזה ניתן לי, אני לא יכול לבטל. אבל ההתנהגות, אבל את זה אני כן יכול, בהתנהגות אני יכול כן לבטל. למשל, אני נולדתי אדם, זה דבר שאי אפשר לבטל אותו. אבל אני יכול להחליט להתנהג כמו קוף. עכשיו, אם אני אתנהג כמו קוף, יזרקו לי בוטנים, אבל עדיין יהיה אדם. נכון? כן, בבקשה.
בפרשת ניצבים כתוב, נתתי לפניך היום, בחיים את התור, אז אתה נותן את הבחירה. דווקא נתינה זה לאפשר לבן אדם את הבחירה לבחור אם הוא לוקח...
זה בדיוק מה שאני אמר? כן. אבל זאת אומרת, זה שהתורה ניתנה לנו, או הבחירה הזאת ניתנה לנו, זה בעל כורחנו.
לא, זה מונח לפניך, אבל אתה בוחר.
זה בעל כורחי שזה מונח לפניי.
אבל
זה בעל כורחי שזה מונח לפניי.
אבל זה רק מונח.
אבל זה בעל כורחי שזה מונח לפניי.
כן.
תודה. אז אם כן, יש יסוד, כפוי. עכשיו אני רוצה להבין פה משהו, למה הוא כותב כלי חמדה? למה הוא לא אמר את המילה היותר פשוטה? שניתנה להם תורה, תגיד. חביבים ישראל שניתנה להם התורה.
אולי זה היה בתקופה של...
אני אגיד לכם למה. כי זה שניתנה התורה, זה לא הוכחה שזה חיבה. אולי ניתנה לנו התורה דווקא בגלל שאנחנו רעים, או כעונש, לא יודע מה. כן? יש במהר"ל מפראג שאלה מעניינת. הוא שואל, מדוע התורה לא ציינה שחג השבועות הוא חג מתן תורה? לא כתוב בתורה הדבר הזה. אומר המהר"ל, כי מה אתה עושה חג מכפייה? כפייה זה לא דבר שאתה יכול לחגוג אותו. ולכן לא כתוב. אלא מה כן כתוב?
חג.
ביקורים וכדומה, זה אתה מבסוט. כן, קציר, אתה מבסוט. על זה התורה דיברה. אז לכן אומר, גם לגבי התורה, החיבה של התורה היא באה לידי ביטוי דווקא בזה שהיא כלי חמדה. שהיא חביבה מצד עצמה, שבה נברא העולם, ואז מצד זה היא החיבה הישראלית. טוב, עד כאן להיום. שלום. בשבוע הבא לא מתקיים השיעור. אני חייב להשתתף בזה כנס, אבל בשבוע שאחרי זה בעזרת השם יתברך, מתקיים השיעור. שלום.